לפני שינוי מסוים, אבל היו דברים מעולם שהיה להם משום בתורה ולא בנביא. סך הכל שפתי גם את זה לגן. עכשיו, אני רק רוצה לומר שבשיעור הזה, אמנם אנחנו את עיקר העיון שלנו נקדיש לכתוב עצמו, ולכן התנ"ך שלנו בהחלט הוא ספר הכרחי פה, אבל אנחנו נקדיש גם זמן לא מעט לקריאת פרשנים, כי נדמה לי שבלעדיהם לא נוכל לראות את התמונה המלאה. אז מי שיוכל להביא איתו מקרואי דורות, אני חושב שזה יהיה לו לברכה, פשוט הוא יבין טוב יותר, ואם יהיה לכולם, אז נוכל להתקדם יותר מהר. אני צריך לקרוא כבר כמה פעמים. אם זה לא קשה לכם, להביא איתכם מקרואי דורות, או של חמישה חודשי תורה, שזה הכי טוב, או של כל דברים. אני לא מבטיח מראש שכל שיעור לעסוק גם בפרשנים, אבל אני מראש לא יודע איך יתגלגלו הדברים. בכל נושא, אנחנו מביאים את שני הצדדים, אז אם זאת יפה גדולה, אני מביא בכל אופן, ואני מבקש ומציע שמי שיוכל להביא איתו גם לקרוא גדולות, זה יוכל לעבוד. טוב, אנחנו נתחיל את ספר דברים מתפילתו. הפרטי שבשנה אחת אי אפשר להסתיים אותו ותראית איתה אפשר לקרוא פרשה מסוימת ולעסוק בה, אבל מסיבות שונות החלטתי להתחיל מההתחלה. יש יתרון בכל זאת לראות ספר מתחילתו. יכול להיות שבהלאה אולי נבחר לנו פרשה מסוימת, אבל בשלב זה אנחנו נלמד את הספר מתחילתו. כמה מילים על הספר באופן כללי, לפני שניגש לפרקים הראשונים. נקודה אחת שאני מבקש להבהיר, ולפי ניסיוני יש בה ערפול מסוים, וחשוב לסלק אותו, וזה היחס, או ההבדל, בין ספר דברים ובין שאר החומשים. ישנה איזושהי תפיסה אצל חלק מהאנשים, שיש הבדל מהותי בין ספר דברים ובין שאר החומשים. ומה היא? מקובל, אצל חלק לומר, שבעוד שבשאר החומשים מצטטים, נגיד, את משה בגוף שלישי כמו את כל שאר האנשים, בספר דברים משה כביכול מדבר בגוף ראשון, ספר של משה. והתפיסה הזאת והתחושה הזאת היא לא נכונה. אני רוצה להסביר מדוע היא לא נכונה, וגם מי שיודע, לא איזה כי נשמע איזה שוב, כדי לקבל את התמונה בצורה יותר ברורה ובהירה. מדוע זה לא נכון? זה לא נכון מהסיבה הפשוטה שבכל אחד מהחומשים, כולל ספר דברים, לפני שמביאים דברים של אדם מסוים, בין אם זה משה, בין אם זה אדם אחר, ישנו פסוק שאומר שעומדים לצטט את דבריו. למשל, אם בספר שמות אתה רוצה להביא את דברי משה, אתה אומר, ויאמר משה אל השם, ויאמר משה לעם, ואז מותר לך להביא את דבריו בגוף ראשון. אתה יכול באותה מידה להבדיל, להגיד גם ויאמר פרעה ולהביא את דבריו בגוף ראשון. ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, גם כשמביאים את דברי הקדוש ברוך הוא, אומרים ויאמר אלוהים, כך וכך. אף אחד מהאישים לא מופיע בארבעת החומשים ולא בספר דברים בגוף ראשון בלי שיקדימו לומר שעומדים לצטט אותו. וגם בספר דברים בעצם דברי משה מובאים רק לאחר הקדמה שעומדים לצטט אותו. ואחרי הקדמה כזאת מותר לצטט בגוף ראשון כל אחד ורק את משה ולא על ספר דברים. איפה ההקדמה בספר דברים? אז מיד בהתחלה, אלה הדברים אשר דיבר משה. אחרי שאתה אומר על הדברים שדיבר משה, אז אין שום בעיה להביא דברי משה בגוף ראשון. לא תמצאו גם לא בספר דברים את דברי משה בגוף ראשון בלא ההקדמה הזאת. כמו שלא תמצאו שום אדם ושום ספר בלי ההקדמה הזאת. וכל מקום שידברו על משה בלי ההקדמה הזאת, הוא יבוא בגוף שלישי גם בספר דברים. כמו שבשאר החומשים כתוב וילך משה ויבוא משה ויעץ משה, גם בספר דברים אז יבדיל משה שלוש ערים, לא כתוב אז יגדלתי שלוש ערים, אז יבדיל משה שלוש ערים. ויצר משה אותם לאמור, לא כתוב ציוויתי אותם. כלומר, מה שאני מבקש לתרום זה שמבחינה העקרונית אין הבדל בין אופי כתיבת ספר דברים לבין אופי כתיבת שאר החומשים. בכולם אי אפשר להביא שום אדם, בין אם זה משה בין אם זה אדם אחר, בגוף ראשון, לפני שמקדימים לזה הקדמה שעומדים לצטט אותו. ואם אין הקדמה, ידברו עליו בגוף שלישי. וזה ניתן להוכיח, זה לא דברים בשמיים הם, וזה ניתן להוכיח. הבאתי לכם את ההתחלה של ספר דברים, אבל יכול מי שרוב לשאול אותי, בסדר, זה לגבי פרק א', מה תגיד, נגיד לגבי פרשת בית חנן? לא כתוב, ויאמר השם אל משה, בית חנן אל השם. כתוב, בית חנן אל השם. אז הנה, דיבור בית ראשון, בלי הקדמה. השאלה הזאת היא כמובן לא שאלה, מדוע? שפרשת בית חנן היא המשך של הדברים שבתחילתם נאמרה הקדמה. הלא, אם יש לי להגיד, נגיד, עשרה פסוקים, אז לא לפני כל פסוק אני אביא הקדמה. נתת להביא הקדמה, כאשר נגמר הציטוט, עוברים לעניין אחר, ועוד פעם רוצים לצטט, אז זה הקדמה נוספת. אבל אם הציטוט הוא ארוך, אני לא אקטע אותו אחרי כל שניים, שלושה פסוקים, לומר הקדמה. אז מי שירצה לפרוך את הדברים שאמרתי כאן, יצטרך למצוא מקום שבו משה מדבר בגוף ראשון, והוא לא המשך של פסוקים שלפניהם יש הקדמה. כלומר, אם הוא ימצא שהדברים נגמרו, ועוד פעם מתחדשים בלי הקדמה, אז זאת תהיה קושיה. אבל אין דבר כזה. אין דבר כזה בספר. בכל מקום שיש דברי משה בגוף ראשון, הם נמשכים לפסוקים בגוף ראשון שבתחילתם הייתה הקדמה. והדבר הזה, כבר אמר עליו רמב״ם בהקדמתו לתורה, זה מעניין שהוא מקשה את הקושיה של פרשת בית חנן ומביא את אותו תיאור. זאת אומרת, בדיוק אותם דברים שאמרנו כעת, כתובים כבר ברמב״ם בהקדמתו לתורה. ושם הוא אומר, לא כתב משה רבנו התורה כי מדבר בעל עצמו. זאת הנכונה פשוטה שכל אחד יודע, רמב"ן מדגיש אותה. לא כתב משה רבנו התורה כי מדבר בעל עצמו. אבל משה רבנו כתב תולדות כל הדורות וכו' וכו', כי שלישי המדבר, זה הביטוי המפורסם, שלישי המדבר. זאת אומרת, וכאן הרמב"ן מכניס עוד נקודה שלא הערתי עליה, והיא, הלוא אנחנו מקובלים שמשה הוא כותב התורה. אז למה אתה להגיד אלה הדברים שדיבר משה ולהביא את דבריו? אם הוא כותב התורה, להגיד אלה הדברים שדיברתי. אלא שכל אחד מבין, כל אחד יודע, כל מי שקרא, וזה מה שהרמב"ן אומר, שמשה לא מזכיר את עצמו ככותב התורה למרות שהוא כותב התורה. ואומר רמב"ן אותו דבר גם בספר דברים. אומר רמב"ן לגבי ספר דברים, ואל יקשה עליך העניין משנה התורה, שמדבר בעל עצמו, ואיזה דוגמה הוא מביא, בית חנן, כי תחילת הספר ההוא, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. זה בדיוק אותה גושיה ואותו תירוץ. כן, אני חוזר על העיקרון, שיהיה ברור, כל התורה כולה, כולל ספר דברים, כתובה כשלישי המדבר. זאת אומרת, יש כאן איזשהו תיאור של הכתוב, שכל מי שמופיע בו, מדברים עליו בגוף שלישי, ואם רוצים לצטט אותו, תהיה הקדמה שהוא עומד לדבר. וזה כולל את ספר דברים. לפני שמוכיח את זה לגבי ספר דברים, אני רוצה להבהיר עוד נקודה אחת, שהיא לא קשורה דווקא לספר דברים, אבל כיוון שהזכרנו אותה, אני רוצה להבהיר אותה, והיא, אנחנו מאמינים ומקובלים במסורת, שמשה הוא כותב התורה, ושהוא כתב אותה מפי הקדוש ברוך הוא מבראשית, עד העיני כל ישראל. כך, הוא בא בתנור, כך הוא מנסח הרמב״ם, כך הוא מנסח הרמב״ם, וכו'. אני לא נכנס עכשיו לדון במקורות הדעה הזאת, והאם ניתן היה לפרש את המקורות בצורה אולי קצת שונה, האם יש בזה דעות שונות וכו'. אנחנו נקבל את זה בינתיים כנתון, ולא נעסוק בזה, זה לא הנושא שלנו. אבל מה שכן אני רוצה לומר הוא, ורמב"ן רומז לזה, למרות שהוא קצת, כלומר, מדגיש אפשרויות אחרות וכו', ואני קצת מקצין את זה, אבל אגב, אני נמצא כבר בדברי רמב"ן שם, וקראתי לכם את הדבר הזה, התורה לא מציינת במפורש שמשה הוא כותב התורה. לא כתוב בתחילת הספר, אלה הדברים, בתחילת הם כתבים בתחילת התורה, אלה הדברים אשר דיבר השם אל משה בראשית ברא אלוקים. אין דבר כזה. אז איך אנחנו יודעים שמשה הוא כותב התורה מפי הקדוש ברוך הוא? כפי שאמרתי זה במסורת. האם יש לזה הוכחות מן התורה שבכתב עצמה? וזה יש דעות שונות, אני בדעה שאין. זאת אומרת שמצד פשוטם של דברים, אי אפשר יהיה להוכיח משום פסוק בתורה שמשה הוא כותב התורה מפי הקדוש ברוך הוא. זוהי מסורת תורה שבעל פה, והיא לא פחות חשובה ויציבה, היא מקובלת עלינו מאשר אם הייתה כתובה בפנים, יש לנו כל דברים שאנחנו מקבלים אותם בתורה שבעל פה והם לא כתובים, זה אחד מהם. ואם אבוא מישהו ויאמר, הלא כתוב במעמד הר סיני שהקדוש ברוך הוא נגלה ומלמד את משה תורה ומצוות, התשובה כמובן היא פשוטה. אני מדבר לא עכשיו על תורה ומצוות, אני מדבר על מבראשית עד עיני כל ישראל. האם כתוב באיזשהו מקום בתורה עצמה שמשה מכתיב את זה למשה? זה לא כתוב, לא בפרשת משפטים ולא בפרשת עיתון. לא כתוב שהקדוש ברוך הוא מכתיב למשה את התורה מבראשית עד עיני כל ישראל. יש מקום אחד שעליו נוטים להישען, ואפשר להישען, אבל זה לא הוכחה מוחלטת, ומהו? איזה פסוק בתורה ניתן היה אולי להסיק ממנו שמשה הוא כותב התורה? היינו מי בראשית עד העיני כל ישראל. אז בסוף ספר דברים, בסוף ספר דברים נקרא פרשת בילך, בילך, פרק ל"א, אני לא הייתי מביא את הפסוק שאם שמעתי נכון, אז עכשיו משה דברי השירה, אני שמעתי מה השירה, זה לא בטוח, לפי עכשיו הוא לא התורה. אבל יש פסוק שאומר, ויהי כחלום משה לכתוב את דברי התורה הזאת על ספר עד תומם, וזה דברים פרק ל"א, פסוק ד', אפשר גם לפסוק ט', אולי נקרא את פסוק ט', אבל אני ציטטתי את פסוק ד', אבל אפשר גם ט', ויכתוב משה את התורה הזאת, ויתנה אל הכהנים בני לוי, ל"א ט', או כ"ד. ויהי כחלום משה לכתוב את דברי התורה הזאת על ספר עד תומם, ויתן משה נביא נושא אהרן ברית השם לאמור לקוח על ספר התורה הזאת. אז בדברים ל"א, ט' וכ"ד, לכאורה יש בסיס להוכחה שהתורה נכתבה על ידי משה. ובכל זאת אני חושב שמה שרמב"ן אמר בהקדמתו נכון, אף פי שרמב"ן בעצמו כן חושב שזה מאוד מהפסוקים הללו רואים אצלך, אבל נראה יותר שההנחה שרמב"ן הניח שהתורה כתובה כשלישי המדבר, וכמו שלא כתוב בתחילתה מי כתב אותה, כך גם לא כתוב בהמשך, היא יכולה להישאר גם למרות הפסוק הזה. מדוע? למה שני הפסוקים שציטטתי הם לא חד משמעיים?
התורה זה גמיש.
כי המונח התורה הזאת לא ברור למה כוונתו מבחינת פשט הדברים. האם הכוונה מי בראשית עד העיני כל ישראל או לאיזושהי יחידה מסוימת. למשל, אם תיקחו את פסוק ט' שקראנו, ויכתוב משה את התורה הזאת, ויתנה אל הכהנים בני לוי, ויתנה משה אותם לאמור, מקץ שבע שנים, ויהי שנת השמיטה בחג הסוכות, וברוך על ישראל, תקרא את התורה הזאת. מה קוראים במעמד הקהל? פרשיות מספר דברים בלבד. זאת אומרת שעל פי זה כנראה המונח התורה הזאת התפרש לא ככולל את התורה כולה, אלא כיחידה מסוימת ממנה, וכך אגב כתב רמב"ן, רמב"ן בעצמו כותב, על פסוק ג' א', פסוק ט', שהמונח התורה הזאת על פי המדרש הזה כנראה התפרש כמכוון לדברים בלבד. אומנם הוא עצמו כותב שפסוק כ"ד, ויהי כחלום משה לכתוב, רומז לתורה כולה. אבל אם במקום הראשון זה לא הכרחי, וגם במקום השני זה לא הכרחי, כלומר, כל זמן שאתה לא בטוח במשמעות לביטוי התורה הזאת בהקשר הזה, האם הכוונה לנאום מצוות, לספר דברים, לתורה כולה, אתה לא יודע, אם כן, שוב, אין לך הוכחה חד משמעית. אני לא רוצה להאריך בזה כעת, אם תרצו נגיע לזה יותר מאוחר, אני מוכן גם לשמוע שאלות, אני לא אאריך בזה יותר מדי עכשיו, אני רק רוצה לומר שעיקר הבסיס לאמונה של משה ככותב התורה זה במסור התורה שבעל פה, וזה לא מחליש את האמונה הזאת כמו זה. כן.
כשאומרים שמשה כותב התורה, אז אני חושב שזה לא הכוונה שהוא שמע, כי הרי פעם לא משהו לא מדבר, אלא זה הנבואה שהתפקידה לא ירד, זאת אומרת, זה הכרח, בגלל מעמד משה, אז לא יבוא כותב התורה. אבל לא הייתה משהו טכני מי כותב, מי כתב, מי לא כתב.
בסדר, לא משנה, אני לא כאן דנתי בשאלה...
לא, אני אומר, יש הכרח.
למה יש הכרח?
בגלל שהוא היחיד
שהגיע לדרגת הנבואה, שאתה
יכול
לתת לתורה. זה מסורת, תורה שבעל פה, מי אמר לך את זה? מה? לכן אני אומר, התורה שבכתב עצמה לא מעידה על העניין הזה. מה יותר טוב ההנחה הזאת, מאשר בעצם האמירה המפורשת שמשה כתב. כלומר, אתה בא פה יותר לשאלה, מה הניע את חז"ל, לא מה הניע את חז"ל לומר, אלא למה זה צריך להיות כך. זה, יש לך הסבר, אבל למה זה צריך להיות על זה גופו, מתבסס על הנכון של תורה שבעל פה, שהם לא מפרשו בכתובים, זה לא מה שרציתי לומר. לא מה התורה שלי.
בנביאים
ובכתובים
זה כן, יש כמה
פסוקים
שכן משהו
ככה. זכרו תורת משה עבדי. עוד פעם חוזר אותו עניין. המונח תורה, השאלה מה אומרה התורה. יכול להיות שזכרו תורת משה עבדי, הכוונה זכרו את המצוות. הרי אף אחד לא חולק, וזה כתוב מפורש, שמשה קיבל את המצוות, והוא זה שמסר אותם לישראל. זה ברור לגמרי. כשאתה אומר זכרו תורת משה, יש מקום לשאול, האם הכוונה התורה כולה? אבל גם אם כן, אני חוזר למה שאמרתי קודם, אני לא בא להתווכח על העובדה, אני רק טוען שמבחינת כתיבת התורה זה לא מפורש, ואני לא מדגיש שזה סתם, כי רמב"ן בעצמו אומר שזה לא מקרי שזה כך, אלא זה דבר מכוון בתורה עצמה, כדי שהתורה לא תהיה קשורה לזמן מסוים ולאדם מסוים. רמב"ן בלשונו אומר, מפני שהתורה קדמה לעולם, ואם היא קדמה לעולם, אי אפשר לקשור אותה לשום אדם זה או אחר. אני לא נכנס כעת לצדדים הללו. אני רוצה לחזור לנקודה שלנו. לא לעסוק פה בשאלות מחשבתיות בינתיים, אלא מה שאמרתי זה לא בגלל הצד המחשבתי שבעניין, כי לא דנתי פה עצם התפיסה הזאת, אלא דנתי רק בנקודה אחת, והיא שהתורה מוצגת כשלישי המדבר, שהוא לא מזוהה, ואת כולנו מצטט, גם את משה וגם את ספר דברים. עכשיו, כדי לבדוק את זה, השיטה היא פשוטה מאוד. אנחנו רואים שבתחילת ספר דברים ישנה הקדמה, אלה הדברים שדיבר משה, ואחר כך מביאים את דברי משה. אנחנו צריכים לדאוג האם באמת דברי משה נמשכים ברצף, וכל פעם שיובאו דבריו מחדש תהיה הקדמה נוספת. כדי לבדוק את זה פשוט לא לקרוא, ואנחנו נעשה את זה כעת בלי לקרוא, סליחה, פסוק פסוק, אלא פשוט לרפרף, ואני עושה את זה לא רק כדי לבסס את הנקודה שאמרתי, אלא כיוון שזה יהיה אמצעי מעולה לקבל תמונה על מבנה הספר. ואני מאמין שכל ספר שניגשים ללמוד אותו צריך איכשהו לראות לפני זה איזושהי תמונה שלו, כך עשינו ביהושע, וכך אנחנו נעשה גם כאן, כך אני עושה גם במקומות אחרים, ואני אקח מדפיס לעצמי. זה כמובן מחייב קודם כל לקרוא את הספר, ואף אחד לא אמר שהעבודה הוא קלה. במקרה הזה אנחנו נעשה את זה בצורה משותפת, אז יהיה קל יותר. אז נלך לפרק א', ההקדמה על איפה היא נמשכת. א', עד. אני שומע ג', אני שומע ד', אבל שתי התשובות לא נכונות. עד ה'. כלומר, ההקדמה נמשכת עד פסוק ה' ועד בכלל. אם אתה קורא בעבר הדין בארץ מה רואים משה בארץ התורה, אז בוודאי לא דברי משה, זה דברי הכתוב. אני משתמש במונח דברי הכתוב, למרות שגם מדברי הכתוב הללו כתב יותר מאוחר משה, אבל כדי שנבין את ההבדל, אבל אני מדבר על דברי הכתוב, והכוונה תהיה ברורה. מפסוק ו', השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב גנור. זה דברי מי? דברי משה. למה אפשר להביא אותו בגוף ראשון? זה פשוט לא, אתם רואים דיבר משה, אפשר להביא, אנחנו דיבר. ביחוד דיבר לנו את המילה לאמור. המילה לאמור תמיד מעבירה אותנו לציטוט ישיר. מדבר השם אל משה לאמור. למה אחרי לאמור? לאמור, הציטוט. אמנם רש"י מפרש לאמור בצורה אחרת, אבל כבר הרשב"ן והאחרים עמדו על זה בשעתו הפשט, המילה לאמור זה בסך הכל כמו נקודתיים אצלנו, דהיינו להעביר אותנו לציטוט ישיר. מדבר השם אל משה לאמור, אחרי המילה לאמור, לאמור הציטוט הישיר, ככה זה בכל המקרים. עכשיו דברי משה שמתחילים בפסוק ו', הם נמשכים, נמשכים הרבה. האם אתם יכולים לעקוב אחרי דבריו ולראות עד איפה זה נמשך? אתה אומר על פרק ד' פסוק מ', זאת אומרת אתה טוען שעד שם לא נמצא קיטוע של דבריו. לא נמצא קיטוע של דבריו, זאת אומרת לא תמצא שהסתיימו דבריו והכתוב אומר משהו בגוף שלישי. אני מסכים לתשובה הזאת, וכל מי שמפקפק מוזמן לבדוק עכשיו או אחר כך, מתי שירצה, אבל אנחנו לא נקרא את זה. במה? עד ד' פסוק מ'. אני רק במאמר מוסגר העיר, ואני אבקש שתישאר במאמר מוסגר ולא למשוך אותי בלשון לדון בזה, שאף על פי שאני מקבל את התשובה הזאת, ואני חושב שהיא נכונה, בכל זאת יש פסוק אחד שקוטע את העניין, מי שימצא אותו אחרי זה ימצא, שלא יגיד שלא אמרתי, יש פסוק כזה, כשנגיע אליו נסביר אותו, אבל אני לא חושב שהוא מבטל את התשובה, הוא מעין מאמר מוסגר. אני כעת לא אומר אותו כי אני לא מתכוון לדון בו, חבל סתם להרחיב את הדיבור, אני רק אומר, אם מישהו ימצא, שלא יחשוב שיטענו אותו, יש פסוק אחד שמשתמע ממנו שהוא קוטע את הציטוט הישיר של משה את הרצף, אבל הוא מאמר מוסגר, ושנגיע אליו לדון בו. בעיקרון התשובה לדעתי נכונה, זה נמשך עד פריבה לפסוק פה. מיד אחרי זה, אז יבדיל משה, שלוש ערים, ועבר הירדן, מזרחה שם. זה ברור שזה לא דברי משה. ברור. אז יבדיל משה. משה לא יגיד, אז יבדיל משה. דבריו, בכל הפרקים הקודמים, הוא דיבר בגוף ראשון. ועם ישראל דיבר בגוף שני. הוא לא יגיד, אז יבדיל משה. הוא חזר לדברי הכתוב. הכתוב חוזר לספר. כמו שהוא מספר, בראשית ברא אלוקים ולשמיים את הארץ. כמו שהוא מספר, ואת משה את ידו. אז הוא מספר, אז יבדיל משה. זה סגנון רגיל של כל המקרא כולו. אז יבדיל משה שלוש ערים, סיפור הבדלת ערי מקלט. עד איפה נמשך הסיפור הזה? עד פסוק, אני מתכוון לא עד איפה נמשכים דברי הכתוב, אני מתכוון עד איפה נמשך סיפור הבדלת ערי מקלט. עד מ"ג, שלושה פסוקים בלבד. סיפור הבדלת ערי מקלט נמשך בשלושה פסוקים. אחרי זה פסוק מ"ד, וזאת התורה שעשה משה לפני בני ישראל. אלה העדות והחוקים והמשפטים שדיבר משה בני ישראל בצאתם ממצרים, מעבר הירדן, בגויים ובית גאור, בארץ שחון וכו' וכו'. מה זה? דברי הכתוב. דברי הכתוב שנמשכים עד פסוק מ"ט. מה תפקידם? אנחנו מיד נראה. מה? תכף נראה מה תפקידם. אחרי זה פסוק ה' ויקרא משה אל כל ישראל, ויאמר עליהם. ואז מתחיל עוד פעם ציטוט של דברי משה. במקום לאמור יש ויאמר עליהם. מאיפה מתחילים דברי משה, מאיזה מילים? שמע ישראל. שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי דבר מולכם היום. אני לא יודע אם אני מחדש משהו למישהו, אבל הביטוי שמע ישראל הוא לא ייחודי למה שאנחנו קוראים היום שמע ישראל, השם אלוקינו אשר אחד. זה רק ביטוי פתיחה, אפשר למצוא כמותו בעוד כמה מקומות, כמו למשל כאן. אין לו תוכן ספציפי ביחס להמשך. הוא יכול להיאמר בכל קריאה לעם ישראל. העיקר, שמע ישראל המפורסם, והשם אלוקינו השם אחד. וזה בעצם מאציל את החשיבות גם לביטוי שמע ישראל. אבל הביטוי עצמו, למרות שהוא קיבל בתודעה היהודית את המטען הגדול שלו, המילים של עצמם הם חסרי משמעות ממשית. אנחנו מוצאים אותם פה, שמע ישראל, מוצאים אותם במקומות אחרים. עכשיו הכל קריאה לעם, אין לזה שום דבר. מה שיבוא אחרי זה הוא שנותן את התוכן לקריאה, הוא רק הערת ביניים. בכל אופן, הנאום מתחיל מהמילים שמע ישראל.
אני באמת אומר שאלה הדברים, זה הפתיחה, אז למה צריך פה שוב ביום הראשון כל ישראל? פשוט אפשר להתחיל בשמע, בנבין, אם זה עובר את הקדמה כוללת.
לא הבנתי.
אתה אומר שתחילת הספר, הקדמה כוללת...
לא, לא, הקדמה למה שיבוא אחריה, נגמר מה שבא אחריה. לפני כל ציטוט צריכה לבוא הקדמה, לא משנה אם הוא ארוך, אם הוא קצר. אם הציטוט נגמר, ופה הוא נגמר, למה הוא נגמר? כי פה רבוי מספר את הלד על המגלל, אז הוא נגמר. אם הוא נגמר, אז עוד פעם לבוא ציטוט, זה עוד פעם הקדמה. אין, אמרתי, להפך, אני אמרתי, אין הקדמה, אין ציטוט, בלי הקדמה. אם היא נגמר הציטוט, ועברנו לעניין אחר, אז צריכה לבוא עוד פעם הקדמה, אין דרך אחרת. אי אפשר להתפתן למשה, משה הוא לא בעל הבית. התורה כשלישי המדבר, כמו דברי הרמב"ן, זה יסוד מושג של התורה. שלישי המדבר, אף אחד לא בעל הבית על התורה, והוא לא ידבר גוף ראשון. עכשיו, אולי צריך לנסח את זה בצורה אחרת, אבל כבר אמרתי שגם כשהקדוש ברוך הוא מדבר בתורה, הוא מדבר בגוף שלישי. מדבר השם למשה. אז עובדה, אין מישהו שמדבר פה בגוף ראשון בלי שמתאים עם אותה. אז זה שלישי המדבר. שלישי המדבר נעלם לגמרי, נסתר לגמרי. עכשיו, נחזור לענייננו. ויקרא משה את כל ישראל ויאמר עליהם, שמע ישראל את החוקים. עכשיו מתחיל עוד פעם דברי משה. איפה הם עשו דברי משה כעת? זה, כפי שאני שומע כאן, הרבה יותר ארוך מהקודם. זה נמשך עד סוף פרק כ"ו. מי שלא יודע, מי שלא יודע, יודע עכשיו, שזה נמשך עד לסוף פרק כ"ו. זאת אומרת, בערך אמצע פרשת כי תבוא, קצת אחרי התחלת פרשת כי תבוא. זה הרבה מאוד. זה הרבה מאוד, וגם הבדיקה של זה למי שירצה לבדוק, תיקח לו קצת יותר זמן, אבל לא יותר מדי. אבל אני אקח לכם לקרוא 22 פרקים, לא יותר מדי זמן. תעמדו בזה. כלומר, מי שיוצא לבדוק, מוזמן בזה לבדוק, ואם יהיה איזשהו פסוק שלדעתו הוא מבטל את ההנחה הזאת, יביא אותו לכאן, או השיעור, או השיעור הבא, או מתי שהוא רוצה, אנחנו נשמח לדון בזה. אבל כך הוא, זאת אומרת, הבדיקה המוכיחה שכך הוא, שיש כאן נאום שמתחיל בפרק ה' פסוק א', יותר נכון, אמצע פסוק א', שמע ישראל, כי ביקרא של כל ישראל, לפי ההגדרות שלנו, זה לא נאום, זה הקדמה לנו, זה פתיחה, זה סיפור דברים. הנאום מתחיל, כמו שאמרתי, במילים, שמע ישראל. וזה נאום שנמשך עד פרק אחר. אחרי זה, פרק אבזיים, ויצב משה בזגני ישראל לראש. כשאתה אומר ויצב, סימא שזה עניין חדש, זה כבר לא... הוא כבר לא המשיך. זה כבר לא המשיך. עכשיו, יכול מי שבוא ולומר, אם מיד אחרי פרק אבזיים, ויצב משה בזגני ישראל את העם לאמור, ועוד פעם באים דברי משה, אז בשביל מה צריך עוד פעם להקדים ויצב משה? והיה יכול לכתוב יד אחרי זה, שמור את כל המצווה. התשובה היא פשוטה. יש כמה סיבות כאשר התורה רוצה להקדים הקדמה. גם אם סיימנו בציטוט, ואני פותח בציטוט, יש מקומות שצריך להקדים הקדמה. מדוע? מתי זה? זה פשוט מאוד. למה פרק כ"ז יש לו הקדמה חדשה? למה הוא לא המשך לפרק הקודם? לא שומע.
הוא פונה למי
שאומר. למי הוא פונה? אפשר לומר תשובה פשוטה, כי שותפים איתו עכשיו עוד אנשים. ויצב משה וזקני ישראל. אבל זאת לא לדעתי התשובה הבסיסית, למרות שפה היא נכונה. גם אם היה כתוב פה ויצב משה את העם לאמור, גם אז לא הייתי מתפלל. מדוע? לא שומע. קרה בזמן אחר, יכול להיות, אבל עכשיו אין משהו יותר בסיסי, גם אם זה קרה באותו זמן. אני פשוט שמעתי כמה תשובות, אבל לא שמעתי את כולם. אתה אומר שזה ציווי, ומה היה עוד מקודם?
ולי רק אמירה.
אמירה, אתה אומר, אם יש בדיוק בין אמירה לבין ציווי, זו תשובה גם כנכונה. לנצח את התורה עובר מחדש, כמו שנאמר פה. אם אתה עובר עכשיו לנושא אחר, ואתה רוצה להבדיל בין מה שעשה קודם, זכותך לפתוח נאום חדש, מה זאת אומרת?
זה לא
מסוים, עד
עכשיו
היה כי תבוא אל הארץ,
עכשיו
הוא
מתחיל...
אתה חושב שלא שאני לא מתווכח, אז יכול להיות שפה נאמץ את התשובה השנייה, שפה יצטרכו זקני ישראל. אבל אני מדבר לצד העקרוני. בצד העקרוני, ואני חושב שכן זה נושא אחר, בצד העקרוני, אני ראשית פה בצד העקרוני, ואני מוכן גם להוכיח שזה נכון גם במקרה הזה. כאשר משה עובר לדבר משהו שיש לו אופי אחר, אם נאום מסוים כלל, אני יודע מה, מצוות, או כלל היסטורית, או כלל סקירה גיאוגרפית, או כלל אני לא יודע מה, ועכשיו הוא רוצה לעבור למשהו אחר. אז הוא לא רוצה שזה יהיה רצף אחד, הוא רוצה שזה יהיה עניין חדש. אז ברור שהתורה תציג את זה בצורה כזאת. היא גמרה נאום אחד, וחוץ ממה שהוא אמר, הוא גם ציווה. עכשיו זה כלול במה שאתה אמרת קודם. אם זה אמירה וזה ציווי, אז ודאי, זה נושא אחר. אבל במקום להתאפל אל הדברים שהם ביטוי לעניין הזה, והם ביטוי נכון, נגר בשורש של העניין. אין צורך לעבור לשלישי המדבר כדי להצדיק הקדמה. הקדמה חדשה יכולה לבוא גם כאשר משה ממשיך לדבר, אם הוא בעצמו רוצה לעבור לסוג אחר של דברים. אז התורה מכבדת את רצונו ומוסרת לנו את רצונו בצורה הנכונה, דהיינו הוא גמר דבר אחד, ועכשיו, אחרי שהוא גמר לא טעם, עכשיו הוא מצווה. במקרה זה הצטרפו אליו גם דברי ישראל, כן.
אנחנו רואים את זה, אז צריך לציין אגב שבנאום הקודם שאמרת שזה חטיבה אחת, גם בו יש איזושהי חלוקה של שמע ישראל וכל פעם...
אז עכשיו צריך להבדיל פה בין חלוקה באותו נושא, אז אני אומר את זה לכולם. צריך להבדיל בין חלוקה באותו... אין שום דבר שאי אפשר לחלק אותו, חוץ מאותו אחד, אני יודע מה, שלא מתחלק, אבל בעולמנו זה. כל דבר אפשר לחלק בסופו של דבר, כל, את הפסוק אתה מחלק לשתי צלעות, את הצלע הראשונה, אז תמיד על המילה הבודד. אז גם נאום, אתה מחלק, כל דבר מחולק לפסקאות. אבל אם הם שייכות כולם לאותו נושא, אז זה אותו נושא. כשאתה עובר נושא באופן מהותי, וכאן זה גם העניין סובייקטיבי, אם משה היה רוצה שגם ההמשך יקרה באותו נושא, למרות שהוא תת נושא אחר, אז הוא היה אומר, זה ברצף, והתורה הייתה גם כן נציגה לי באותו צורה. העובדה שהתורה הציגה את זה בעניין חדש, היא גופה מלמדת אותנו שמה שהיה עד עכשיו יש איזה מכנה משותף אחד, גם אם זה מכיל תתי נושאים או נושאי משנה, אבל היה לזה מכנה משותף בחרב, ומה שיבוא עכשיו חורג במכנה המשותף הזה. זה גופה הוכחה לעניין הזה. אבל מהצד ההגיוני אין שום בעיה שתהיה פתיחה חדשה כאשר עוברים לנושא חדש. למעשה גם בפרק ד' ישנה פתיחה חדשה בפרק ה' ויקרא משה כל ישראל, לא רק בגלל שהתורה סיפרה על הפרשת ערי מקלט, אלא מאותה סיפרה שאמרנו קודם. אם הנאום השני שונה במהותו לדרופיון הנאום הראשון, ואם משה רצה שיהיה ברור שהוא עבר למשהו אחר, אז התורה תציג את זה באותה צורה ותיתן את ההקדמה החדשה. במקרה הזה היינו חייבים בהקדמה חדשה, כי סיפרנו על הגדלת ערי מקלט, שזה בכלל הציג אותנו מהנושא, אבל לא צריך את זה בשביל להצליח פתיחה חדשה. זה תנאי מספיק, אבל לא הכרחי, אתה יכול גם בלי הסיבה הזאת להצליק פתיחה חדשה בנאום השני, כי זה נושא אחר. טוב, זה בקשר לנקודה הזאת, אבל אני רוצה לחזור אל התמונה הכללית. אני לא אלאה אתכם עכשיו בשאר הפרקים, כף ו, יותר נכון כף ז עד ל"ד, למרות שגם זה יש מקום לשייך למבנה, ואולי אני קצת מבטל את הכלל שאמרתי, צריך לראות מבנה של הספר, ואני פה רואה לא מבנה של כל הספר, אלא מבנה של... רוב הספר, אבל רובו ככולו, זה יספיק לנו לצורך העניין. אנחנו נסתפק במבנה הספר עד פרק כ"ו. אם אני מסכם מהו מבנה הספר, אז יש לנו הקדמה, א' עד ה', ציטוט ארוך מאוד של דברי משה, שאם הוא כל כך ארוך, אז כבר עדיף לקרוא לו, כמו שהשתמשנו בו כבר במילה הזאת, עדיף לקרוא לו נאום, נאום ראשון של משה, שמסתיים בפרק ד' פסוק מ'. לאחר מכן סיפור קצר של דברי הכתוב על הבדלת ערי מקלט, זה לא נאום של משה, זה שלישי המדבר, כמו שאומר רמב"ן, זה הסגנון של התורה כולה. לאחר מכן, עוד מספר פסוקי הקדמה כאלה שתכף נראה מה טבעם, וזאת התורה ששם משה לידו בחוקים המשפטיים. פרק ה', פסוק א', מאמצעו, חוזרים לנאום שני של משה, והוא נמשך עד פרק כ"ו. עכשיו, כדי שהתמונה תהיה יותר ברורה, אז בואו באמת נתמקד בפסוקים שישאלו אותם בינתיים בלי הגדרה. מה התפקיד של פרק ד' פסוקים מ' ד' עד מ' ט'? מה ההגדרה של פרק ד' פסוקים מ' ד' עד מ' ט'? מה הפסוקים האלה? מה תפקידם פה במסגרת הרחבה?
Gracias.
אפשרות אחת היא לסכם את הנאום הראשון, ואז יהיה על פי זה הפירוש, וזאת מה שראינו, התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, אלה העדות והחוקים המשפטיים אשר דיבר משה לבני ישראל. כלומר, כל זה מסכם את מה שהיה. ואז מה פותח את הנאום החדש? ויקרא משה כל ישראל ויאמר עליהם. פה היא אפשרות אחת.
יכול להיות גם הקדמה.
יכול להיות גם הקדמה, כלומר, בהחלט יכול להיות שהפסוקים, וזאת התורה אשר שם משה, אלה העדות והחוקים המשפטיים, זה הקדמה להמשך. כי המילה וזאת זה כינוי רומז, וכינוי רומז במקרא יכול לרמוז למה שהיה, או למה שיבוא. לא רק המילה וזאת, כל כינויי הרמז יכולים לרמוז למה שכבר נאמר, יכולים לרמוז למה שיאמר. המילה ואלה, או אלה, בעשרת הדיברות של ספר שמות, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור, אנוכי השם אלוהיך. אז האלה, מה זה הדברים האלה? אלה שיבואו בהמשך. בעשרת הדיברות של ספר דברים, איך מסכם משה בעשרת הדיברות? את הדברים האלה דיבר השם את כל כערכם. זה סיכום, מה זה הדברים האלה שכבר נאמרו אותו דבר לגבי מזאת? מבחינה תחבירית, מבחינת המשמעות של המילה והשימוש שלה, היא יכולה להיות סיכום לנאום הקודם. מיד, יכולה להיות סיכום, עוד רגע, סיכום לנאום הקודם, יכולה להיות פתיחה אל הנאום הבא. עכשיו, כל אחד ואחד צריך לשקול בדעתו מה יותר סביר, שזה יהיה סיכום לנאום הקודם, או שזה יהיה פתיחה לנאום הבא. לא זוכר, שמעתי פה הערה אחת או יותר, לכאן או לכאן. ודאי הערה אחת שמעתי ממך, תאמר אותה בקול, שאם אתה לכיוון אחריו, מה אתה אומר?
שיש לפני כן את הסיפור הכתוב על הדלת המקלט, אז למה זה מפסיק עם זה?
אם זה סיכום, אתה אומר, היינו מצפים שלא תהיה חציצה של סיפור הדלת המקלט, למרות שאפשר היה תאורטית למצוא לזה איזושהי תשובה, הטענה ביסודה היא נכונה, ומי שירצה לדחות אותה יצטרך להשיב עליה. בהחלט הטענה ביסודה היא נכונה, שאם זה סיכום של האמור לאל, אז זה קצת תמוה, שבין הנאום לבין הסיכום שלו מספרים לי איזשהו סיפור על הדלת הרי מקלט שזה לא חלק מהנאום. זו היא טענה, אני לא משיב אחרת, אבל היא טענה. נדמה לי שמעתי עוד טענה, אני לא בטוח, כן.
איזה חוקים, משפטים מופיעים בחלק בנאום הראשון?
גם מצד התוכן אנחנו צריכים לבדוק, עוד לא קראנו את תוכנו, אז זו יהיה טענה על תנאי. בפסוק כתוב, בפסוק ממהי, אלה העדות החוקים המשפטיים. צריך לבדוק, האם באמת בנאום הראשון יש עדות, חוקים, ומשפטים. זו טענה שנראית יותר מכרעת, אבל היא צריכה בדיקה. האם באמת בנאום הראשון יש עדות חוקים ומשפטים? נבדוק את זה מיד, כן.
המבנה של הפתיחה לעומת הפתיחה של נאום א', אז זה נראה
הפתיחה,
כל נאום יש לו פתיחה
של מקום. גם זו טענה נכונה. אם נלך לפי השיטה הראשונה, שזה סיכום של הנאום הראשון, אז מה נקבל? שלנאום הראשון יש פתיחה ויש סיכום, ולנאום השני אין פתיחה. ועוד שאם נלך לפי השיטה השנייה, אז לכל נאום יש פתיחה, זה הרבה יותר סימטרי. שיקולים כאלה הם לא שיקולים מכריעים, אבל הם מצטברים. זאת אומרת, אם נצרף את כל השיקולים, אם לא נוכל לדחות אותם, ולא נוכל לבסס אותם, הם כולם מצטרפים זה לזה. כלומר, יש כמה נקודות חולשה באפשרות שזה סיכום, וכולם הופכים ליתרון אם רואים את זה כפתיחה. נסכם אותם. אולי נתחיל לא לפי סדר שהם נאמרו, מבחינת התוכן. אלה העדות והחוקים המשפטיים. יש לבדוק האם יש בנאום הראשון עדות חוקים משפטיים. למה אתה לא אומר שאתה לבדוק גם בנאום השני? למה ברור לך ששם יש? כי אתה מכיר, כי אתה מכיר. אבל גם אם אתה לא מכיר, יכולת לדעת שיש, כיצד? פסוק הראשון של הנאום השני, מה הוא? שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים. אז משה עצמו מסביר את הנאום, אז מה יש פה להתפלפל? למה אני חתרתי לזה? מאוד סיבה. מפני שעכשיו, אחרי שרואים את הפסוק הזה, אפשר לתת יותר משקל לטיעון, ואולי לציין את זה כטיעון נוסף. יש דמיון לשוני, בין אלה העדות החוקים המשפטיים לבין שמע ישראל את החוקים, הביטוי החוקים המשפטיים שהוא חוזר, הוא בהחלט מסייע לעניין. תכף, אני תכף אשמע גם את הדברים האחרים, אני מיד אפתח את הדיון יותר, אבל אני רוצה לסכם, זה היה טיעון אחד. טיעון שני, שאם זה סיכום, אז למה באמצע יש הרי מקלט, ועוד שאם זה פתיחה, אז הרי מקלט הם בין שניהם, אז זה לא מפריע. וטיעון שלישי, שאם זה סיכום, לא יהיה חסר לנו פתיחה לנאום השני, לא שזה בלתי אפשרי, אבל בצורה אחרת זה הרבה יותר סימטרי, כן. מצד
שני צריך לבדוק דווקא כל הסיפור ההיסטורי שהיה
בתחילה לנאום הראשון השני. זה לא
הבנתי. כתוב, כל איזה סריקה, אם זה כל הסיפור שהם כבשו, האם שייך לה יותר לנאום
הראשון השני? הנה חינמי. כלומר, מה שאתה טוען זה בסך הכל בדיקה חייבת להיות מלאה. אתה לא יכול לקחת שתי מילים מהעדות החוקים המשפטיים, להגיד, הנה, זה לא מתאים לראשון, מתאים לשני. אתה אומר, עד רבה, נלך לשיטתך ולהתאם, כמו שנאמר, תקרא את ההמשך. קבל, מקובל עליי, אני לא מכריע בינתיים. צריך לקרוא את כל הפסוקים הללו מילה מילה, לשקול את כל המילים ולראות האם הם מתאימים לזה או מתאימים לזה, או שהם לא מתאימים שום דבר, ואז אנחנו עוברים לבעיה, כן. זה לא אותה פתיחה, מפני שיש הבדל בין מה שמשה אומר לעם לבין מה שהכתוב אומר לנו. אני חושב שהנקודה הזאת חשוב להבהיר אותה, רמזתי אליה מקודם ולא מיותר לחזור ולהבהיר אותה יותר. תמיד תבדילו בין מה שמשה אומר לעם, שזה מאורע היסטורי שמעוגן במציאות היסטורית. משה מדבר עם מי? לא איתנו. משה מדבר עם הציבור שנמצא מולו. מובן שבאמצעותו הוא מבקש גם לדבר איתנו, אבל באופן ספציפי, למי הוא אומר שמה ישראל את החוקים ואת המשפטים? זה לציבור שעומד מולו. כשהפסוק אומר, אלה העדות והחוקים אשר שם משה לפני בני ישראל, הכתוב אומר לנו הקוראים, הכתוב תמיד מופנה אלינו. דברי משה מופנים לעם שהיה בזמנו. דברי הכתוב מופנים לקוראים, אני מקווה שההבחנה הזאת ברורה. הכתוב אומר לי כקורא, מה אתה עומד לקרוא? אתה עומד לקרוא את דברי משה שנאמרו לעם. ואין בזה כפילות, למה אין בזה כפילות? כי כשאתה תקרא את דברי משה, שמשה אומר, שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים, אתה לא יודע מי אמר את המילים הללו, אם הנאום יתחיל, שמע ישראל, מי אמר, למי, מתי, באיזה הקשר, הוא לא צריך להגיד להם את זה כי הם שומעים אותו. אז הכתוב אומר לך, מה שתקרא אחרי זה, זה החוקים והמשפטים שאמר משה לעם ישראל בזמן מסוים במקום מסוים. אז אין פה כפילות בכלל, להפך. ההקדמה עוזרת לך להבין את תוכן הדברים שאומר משה לעם, ואז אם יש התאמה, זה לא נקרא כפילות, זה התאמה, זה לא כפילות בשום אופן. אתה מבין את הרבה? כן.
יכול להיות שכדאי גם לבדוק את המיקום...
לא שומע את המילים הראשונות.
יכול להיות שכדאי גם לבדוק את המיקום הגיאוגרפי, אם זה חושב ככה מיקום הגיאוגרפי.
זה לא יפתור לנו את הבעיה לגמרי.
אם הוא לא חופף,
זה ודאי אומר שזה לא זה. אבל אם הוא כן חופף, וסביר שהוא חופף כי לא שמענו שהם זזו ממקום למקום תוך כדי הנאומים, אז סביר מאוד שאתה תמצא שזה חופף, גם אם המילים הן שונות, אבל התיאור מכוון לאותו מקום, ואז הבעיה נשארה פתוחה. אתה צודק שאם התיאור היה אחר, זה ודאי, אבל הם לא זזו, אז אתה יכול להניח שזה אותו תיאור. כן, אתה יודע?
המתיאור חוקים במשפטים, הוא פגע בנאום הראשון.
זו הייתה הערה שנאמרה שם מקודם, ואתה חוזר עליה בצדק רב. איפה היא נאמרה? פרק ד' פסוק א'. אנחנו נגיע עוד מעט לפרק ד' פסוק א', אתה צודק, ואני התכוונתי לציין אותו בהקשר אחר, ולכן במילא נגיע אליו. לכן אמרתי מקודם שההוכחות שאמרנו הן בינתיים לא חד משמעיות, למרות שאני מוכן לגלות את דעתי כבר עכשיו. לי אין ספק, יש הרבה דברים שיש לי בהם ספק, בנקודה הזאת אני חושב שאין לי ספק שהפתיחה הזאת היא פתיחה לנאום השני. זה לא אומר שלכם, לא צריך להיות ספק, ולכן יחווה דעתו בסוף איך שהוא יצא. אבל אני אנסה להוכיח בצורה לדעתי טובה שזו פתיחה לנאום, שזו פתיחה לנאום השני מכל מיני שיקולים שנזכרו, וגם כאלה שאולי לא נזכרו, אני לא זוכר כעת, אבל את הדברים הללו אנחנו נראה יותר מאוחר, כן. וזה לא סותר לפרק ד' פסוק א' בשום אופן, כן.
הפסוקים האלו באותו פרשה עם הנאום הראשון.
לא שומע.
הפסוקים האלו הם באותו פרשה עם הנאום הראשון.
אתה מדבר על חלוקת, מה זה אותה פרשה? פרשת ויתחנן או פרשייה של המסורה? למה אתה מתכוון? של המסורה? לא פרשת שבוע.
לא, לא פרשת.
טוב, אז קודם כל תיקח בחשבון שבסוף פרק ד' פסוק מ' מה יש לך? אם יש לך תנ"ך קוראן, אני לא יודע, יכול להיות שיש חילופים בפתוחות וסתומות, אבל מה יש לך אחרי פסוק מ' בפרק ד'? יש לך פסקה? יש לך חצי שורה ריקה? אתה הבנת את השאלה או לא? יש, נכון? באותו דבר יש לך אחרי פסוק מ"ט. אז אם תלך לפי המסורה, תגיע למסקנה שזה לא סיכום ולא פתיחה, זה בכלל מרחף באוויר, זה בלתי אפשרי. זאת אומרת, אני אנסה לדבריך כדי לומר משהו עקרוני. אמרתי את זה, נראה לי שמעתי מיהושע, אני לא זוכר, ולא כולם היו, ואני גם לא זוכר אם אמרתי, ובכלל אני לא אסתמך על מה שאמרתי, ואני יצא לי לחזור על דברים, לא נורא. אז אני אומר כעת, שאני מציע, ממליץ, לא תקבלו, לא תקבלו, תעשו איך שתרצו. אני מציע לא לבנות מסקנות על פסקאות פתוחות וסתומות. לא ידעתי, לא לבנות. כסיוע, אחרי שהוכחת את זה מספיק, אתה יכול להביא. למה? כי עד היום לא ברור, לא ברורות כל הסיבות לקביעת הפרשות הפתוחות והסתומות. אתה לפעמים מוצא פסקה באמצע הפסוק. מה זה? זה שונה, זה יש פסקה, אתה מכיר פסקה באמצע הפסוק, יש הרבה. אתה מכיר, כנראה אתה מכיר. אם לא, זה לא בעיה לציין כמה, גם בתורה וגם במילים. תקחו את ספר שמואל, שם יש הרבה, נדמה לי גם ביהושע הזכרנו, תקחו את ספר שמואל, תדפדפו. אתה תראה, לא תעבור שלושה, ארבעה דפים בלי להתעכב בפסקה באמצע פסוק או באמצע העניין, אם זה תמצא. זאת אומרת, יש מקומות שברור שזה לא סוף העניין וכרוצה בן. מהם השיקולים, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, תכתבו על זה כל מיני דברים, ועדיין הדברים נשארים תוספות. המתקנה שלי היא פשוטה, אל תבנה על זה שום בניין. תצרף את זה לסניף, להוכחות אחרות, אין בעיה, אבל לבנות לא קושייה ולא הוכחה. תגיד למשל פה, יש לי פסקה אחרי זה פסקה, אז מה עשינו כלום? בוודאי שהם ראו את זה כשייך למה שלי. נותר לי גם להוסיף שגם הפרקים לא צריכים מבחינתכם להיות עניין חד משמעי, למרות שמי שחלק את הפרקים כן התכוון לקבוע סופי העניין בהתחלה, בניגוד למי שחלק את הפרשות פתוחות וסתומות, שהיו לו שיקולים נוספים. מה שלא סומכים על הפרקים, הם שיקולים אחרים שאני לא נכנס אליהם כעת, למרות שעליהם הייתי סומך קצת יותר, אבל הם לא מחייבים אותם. בקיצור, עניין המסורה, אני לא, בכלל לא מכניס אותו למערכת השיקולים כאן. אני עוזב את השאלה הזאת, למה הפסקה הזאת קשורה. היו מספר טיעונים, היו פה טיעונים הפוכים, לא פרקתי אותם, כי אנחנו נעשה את זה בהמשך. ואני רוצה לעבור לעניין אחר, אני רק מרשה לעצמי להעלות כאן אפשרות נוספת שחשבתי שתעלה, אבל אולי מי שחשב עליה מתבייש לציין אותה, אז אני אומר אותה. תיאורטית יכול להיות שצריך לחלק בין מ"ד לבין מ"ה ואילך. לא יודע אם מישהו חשב על זה, אבל ראוי לחשוב על האפשרות הזאת גם כן. לכאורה מ"ד כופלת מ"ה, וזאת התורה ששם משה לפני בני ישראל. אלה הגדול בחוקים המשפטיים ושלי בן משה לבני ישראל. כפילות, לא? אז תיאורטית היה ניתן לפתור גם את הכפילות הזאת, ואז גם לפתור את כל הפרובלמטיקה שאמרנו קודם לומר, שמ"ד זה סיכום, ומ"ה זה יחד עם משהו אחריו, זה פתיחה. זה לא היה עונה על כל הקושיות שציינו קודם, למשל זה לא היה מסביר למה פרשת ערי מקלט נכנסה באמצע, אבל את הביטוי של חוקים משפטיים אולי זה היה פותר, את ההרמוניה שיש פתיחה גם לראשון וגם לשני, זה גם כן היה פותר, זה היה אפשרות, מה?
אולי מ"ד זה סיכום
לערי
מקלט,
טוב, כמעט, ברור שאין סוף האפשרויות, אבל אם אנחנו שוקלים את זה קצת יותר, נדמה לי שהאפשרות הזאת היא מאוד מאוד לא סבירה, כי בכל אופן הפסוק אומר, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. אתה צריך לשקול את עצמך, האם פעולת הבדלת ערי מקלט, אתה היית קורא לזה תורה שהוא שם לפני בני ישראל? אני לא רואה שום סיבה שתצדיק לקרוא.
לא שומע. זו המצווה הראשונה שהם
קיבלו, לא שומע. משה הבדיל ערי מקלט, אז זה צריך לומר, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל? טוב, אולי אני ארצה את זה לומר עוד העקרוני, שהוא הראשון אני אומר כמה דברים עקרוניים, גם בהמשך אליו. אני מוכן לשקול אפשרויות שונות בלי שום בעיה, אני רק חושב שאנחנו שצריכים לתת לנו איזה שהם כללים, אחרת אנחנו לא נוכל לבנות פה שום דבר. הכללים הם שכל פירוש צריך שיתאים במידת סבירה ללשון, אחרת אנחנו אין לנו שום מגבלה ואנחנו לא נוכל להגיע לשום מקום. וגם אם תמצא מדרשי חז"ל או פרשנים פירושים שלא עומדים במגבלות הלשון, זה לא ישנה אותנו בהגדרתנו, כי למקרים הללו יש הסבר. אנחנו הולכים לפי כלל פשוט, דיברה תורה כלשון דעתה. ואני שואל, אתה, אם היית בא לספר על הפעלת ערי מקלט ולסכם, היית אומר על פעולת הפעלת ערי, מה אתה משה? אמר, העיר הזאת תהיה מקלט, העיר הזאת תהיה מקלט, זה מה שהוא עשה, לא, לא יותר מזה. על זה היית אומר, זאת התורה ששם משה בשביל ישראל. זה נשמע לי לא מתאים ללשון פשוט, מה פתאום ציון ערי מקלט נקרא לזה שזה התורה שהוא שם לפני. אני לא מבין את זה, אני לא חושב שזה מתאים לכללי הלשון. זה אפשרות, לא אין סוף אפשרות, אבל כמתאים ללשון, אני חושב שזה על פנים מורים, כן.
זה
לא פרוצדורה, הוא לא נתן להם פרוצדורה, הוא הבדיל. אם הוא היה בא להם הלכות הפעלת הערים, אז זה התורה שהוא שם. מה זה התורה של שבט? אדרבה, נביא את הדוגמה שבט, הדוגמה היא היה לסתום, מפני שאתה מביא דוגמה, זאת תורת העונה, זאת תורת המנחה, זאת תורת החטאה, זאת תורת היולדת, זאת תורת המצורה, וכיוצא בזה. מה בכולם זה? כל מיני חוקים של הנושא הזה. אלה הם החוקים של המנחה, אלה הם החוקים של החטאה, אלה הם החוקים של המצורה. סדר הפעולות שהן בגדר חוקים. בוא אין לך סדר פעולות, הוא הבדיל. סדר פעולות וזה לא קובץ חוקים. אפשר לי לדייק בדברים, אם היה כתוב שמשה אמר לעם את כללי הבדלה בערי מקלט, בסדר. גם אז זה לא היה טוב ב-100% ולא היה דומה לדוגמה שהבאת, למה? מה כתוב?
תורת המנחה.
בדיוק, שם כתוב תורת המנחה, תורת החטא, תורת המצורה, לא זאת התורה ששמו לי. אם היה כתוב פה זאת תורת ערי המקלט,
זה לפני כן הייתה תורה של הרי המקלט, בסדר, אבל אין לפני כן תורה של הרי המקלט, זה לא כתוב זאת תורת הרי, כתוב זאת התורה. אז כל השיקולים הללו, אני חושב שזה לא מוכיח שום דבר, להפך, זה מבסס מה שאמרנו, שהפירוש הזה לדעתי לא בא בחשבון, כן. אני לא אומר את זה סתם במליצה, אני אומר את זה באמת. הווים בתורה אין לבנות עליהם יותר מדי, ואני חושב שאני לבנות עליהם כמעט כלום. כי וזאת, לעומת זאת, מבחינת פשט הדברים, זה יכול להיות סיכום, זה יכול להיות פתיחה. אני יכול להגיד לך דוגמאות לזה, דוגמאות לזה. אתה לא צריך אותי בשביל זה, תיקח באוטונציה, קח את המילה אלה, קח את המילה ואלה, קח את המילה זאת, קח את המילה וזאת, תחפש את המקומות שבהם מופיעים במקרא, ואתה תראה שזה יכול להיות כך ויכול להיות כך. הווה יכולה להיות מצטרפת למילה סיכום, יכולה למילה פתיחה. אין. חבל, תבדוק, אני לא אומר את זה סתם כהשערה, תבדוק ותראה. אם תוכיח לי שלא נכון, אני אשמח לחזור בי, כן.
פשוט מרגיל, הוא היה איזושהי הקמה לנו השני, בחרקי, אז לא היינו מתחילים, היינו מתחילים שהעידות, משה,
כשדיבר על החוקים המשפטים. נכון, אתה בעצם אומר, אתה הבאת לי ראייה מזה שיש חוקים ומשפטים למטה וחוקים ומשפטים למעלה, אבל אתה אומר, זה גוף גם יוצר קושיה, כי למעלה יש העדות, חוקים ומשפטים, ופה יש רק חוקים. זוהי שאלה, זה לא מערער את הטענה, זה רק שאלה שצריך להשיב עליה. אני מבדיל בין דברים, כמו שאמרתי קודם, על זאת התורה לעומת הדת הרי מקלט, שהציעו את זה כהצהרה, אמרתי, זה בלתי אפשרי, הקשיתי קושיות שהן לא קושיות, הן פשוט מבטלות. מה שאתה אומר זו שאלה, אפילו שאלה טובה, אבל היא לא מבטלת את העניין, כי ניתן לנסות לחשוב על תשובה למה כתוב בהקדמה כלל גם העדות, ואילו משה בפתיחתו לא כולל גם העדות. זו שאלה טובה שנצטרך לדון בה בהמשך, אבל לא נראה לי שהיא מבטלת לגמרי את ההנחה, למרות שאני מודה שהיא שאלה, ובשלב זה אני לא משיב עליה. אבל אני רוצה להתקדם כאן, אין לנו עוד הרבה זמן להתקדם, אבל קצת להתקדם בכל זאת להעביר יותר את התמונה למשהו שאולי ברור לכם, אבל צריך לומר אותו. אמרתי את ההכרעה בשאלה מה הפסוקים הללו, מה הם מהווים, גיליתי את דעתי, אבל לא הוכחתי את זה באופן מלא, זה נדחה יותר מאוחר. מה שאני רוצה לומר עכשיו זה כך. יש לנו שני נאומים בספר, עד בפרק כ"ו, זה אנחנו רואים. נאום אחד, ארבעה פרקים, א', ו', עד ל', מ'. נאום שני, 22 פרקים, מפרק ה' פסוק א', עד פרק כ"ו ובסופו. נאום ראשון קצר, נאום שני ארוך. ואני חושב שכדי שנקבל תמונה ברורה של הספר, מן הראוי שנשאל את עצמנו מה האופי של הנאום הראשון, ומה האופי של הנאום השני, ועד מה היחס ביניהם. ופשוט צריך לנסות לעיין, לא לקרוא ממש פסוק, לקבל איזושהי תמונה, במה עוסק הנאום הראשון, במה עוסק הנאום השני. לא יכול להיות שהם עוסקים באותו דבר, כי אז זה היה מה ברצף, משה לא היה מפסיק ביניהם. אם משה הפסיק ביניהם כבר אמרתי קודם, כנראה הנושא הוא אחר. ואני שואל אתכם, מה ההבדל בין הנושא של הנאום הראשון לבין הנושא של הנאום השני, כן.
הנאום הראשון הוא מעין סיפור היסטורי שמשמש כתוכה מסוימת. הנאום השני זה נאום
המצוות. יפה, אני אקבל את דבריך אבל בסלקטיביות קטנה, זאת אומרת, אני רק אמחד את העניין של תוכחה, כי זה בינתיים קשה להוכיח. אז ניקח רק את מה שכן מוכח, וזה, הנאום הראשון זוהי סקירה היסטורית, זוהי עובדה לדעתי נכונה ב-100%. עובדה, פשוט נקרא, איך מתחיל הנאום? השם אלוהינו דיבר אלינו חורב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה, תנו עשרו לכם ובואו הר הזה. זה סיפור של מה שקרה, כך גם בהמשך. אתה אומר שזה בשביל להוכיח את ישראל, אני לא יודע איך אתה יודע את זה. אשמח מה אמרת? אשמח מה קבעת שזה תוכחה?
פשי.
רגע, אתם אומרים לי חוק, אני אשמח. אני לא להגיד.
יש פה גם את סיפור המגלים, אני
זוכר. גם את סיפור המגלים, אבל לא רק. אתה אומר תוכחה על הכל, מנהים.
אז זה
המפרשים. טוב, אז זה המפרשים. זה מה שאמרו קודם, אז אני אמרתי, לא אמרתי, אז אני אומר כעת, אנחנו בשלב ראשון מסתכלים בפסוקים ומשתדלים להיצמד ללשון הכתובים, אחרי זה תאמין לי, אין לנו זמן ללמוד את המפרשים, עד שאולי חלק מכם יגידו שזה יותר מדי. אבל בשלב זה, אנחנו מתמקדים בכתובים, ואני חושב ככה הסדר צריך להיות, אבל אני משמיט את זה. לא ברור לי בכתובים זה תוכחה, אלא אם כן נמצא לי פסוק ספציפי שאומר שכל הנאום הזה זה תוכחה. אם פסוק מסוים זה תוכחה, זה עוד אומר שכל הסקירה היא תוכחה. אז יש כאן סקירה היסטורית, זה נכון, מיד נשמע את הערתך, והנאום השני הוא מצוות, וזה איך אתה יודע? קודם כל אפשר לקרוא ולראות, אבל אפשר גם לראות את הפתיחה שלו, מה הפתיחה שלו? שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי דובר בו. אז אם משה הגדיר את הנאום של כוחקים משפטים, מי אנחנו שנגדיר את זה אחרת? ולמה חשוב לי לציין את הפרט הזה? כי אולי מישהו עכשיו ימצא לי פרש מסוים הנאום השני שאין בו מצוות, אז הוא יגיד לי זה מבטל את ההגדרה. התשובה היא שזה לא מבטל את ההגדרה. מדוע? כי משה הגדיר. אתה יכול לבטל את ההגדרה של משה, משה מגדיר לך את הנאום. אז אם אתה מוצא פרק בתוך הנאום שאין בו מצוות, אז זה כנראה בא בדרך אגב. איך אני יודע? כי משה אומר בהתחלה שמע ישראל, לא הייתה היסטוריה, שמע ישראל, תחזיר המשפטים. הנאום הראשון הוא סקירה היסטורית, והנאום השני הוא נאום מצוות. עכשיו השאלה היא, האם יש יחס בשני הנאומים, האם הם קשורים ביניהם או כל נאום, האמת היא שזה עצור. יש נאום אחד עם מטרה אחת, יש נאום שני עם מטרה שנייה, ואין קשר ביניהם. זה שתי אפשרויות. מי שינסה לבסס את הכיוון שיש קשר בין שני הנאומים, צריך להסביר. מה לדעתו הקשר בין שני הנאומים מצד הסברה, אבל זה לא מספיק. שוב, מה לעשות, הערה עקרונית. כשאתם משיבים תשובה על איזושהי שאלה, לא מספיק שזה יסתדר עם ההיגיון. בכל אופן לא השיעור כאן, ואני מציע לכם גם לא בהזדמנויות אחרות. המבחן של תשובה נכונה זה לא רק ההיגיון. כמובן ההיגיון זה דבר בסיסי. המבחן של תשובה נכונה זה להוכיח אותה מן הכתוב. לא כל דבר הגיוני, הכתוב מתכנה אליו במקרה הזה. אז הנה אתם מבקשים להשיב שיש קשר בין שני הנאומים. אתם צריכים לתת קשר סביר ולמצוא פסוקים שלדעתכם מוכיחים שאומנם זהו הקשר. כי לא סביר בעיניי שמשה יאמר שני נאומים שיש ביניהם קשר ולא ירמוז בדרך הכתיבה שלהם או בכתרי הקישור אל המשמעות של הקשר שביניהם. אנחנו נשאיר את העניין הזה בהמשך, גם את השאלה שאני מישהו פה רוצה להעיר בשולכם, אני אתחיל את זה לפעם הבאה. אני פשוט לא רוצה להעכב את האחרים. אנחנו בפעם הבאה נדון ביחס שבין שני הנאומים, וכבר נגיע אל הפרק הראשון. מי שרוצה קצת להכין וכולי, אנחנו נדבר על הפרק הראשון. אפשר להעין קצת במפורשים, לראות על מה מדובר שם, יהיה לכם יותר קל לעקוב אחרי השיעור.